ההחלטה הזאת שמדינת ישראל מממנת מחלקות רווחה שעסוקות עד מעל הראש ולהוציא אנשים זה אפילו לא קו העוני הכלכלי, זה כאילו מעוני רגשי, חברתי, התפתחותי, הורי, זה מטורף, כאילו באמת, זה אפילו לא תגידו זכויות של נכים, שהם חייבים משהו, קצבת ביטוח לאומי, שיהיה להם משהו לאכול בבית. זה ממש כמה המדינה דואגת לרווחה של בני האדם שנמצאים כאן, והם מקבלים את השירותים האלה בחינם. מה זה בחינם? זה בזכות זה שאת משלמת מס הכנסה, את לא משלמת מס הכנסה כי התלוש שלך לא מספיק, אבל... אני שילת, אני ממרום גילי המופלג לא משלמת מס הכנסה, אבל זאת גם, זה המדינה אומרת שאישה שיש לה ברוך השם 8 ילדים, היא לא יכולה לשלם מס הכנסה מהמשכורת שלה, כי היא צריכה לגדל 8 ילדים.
כן,
7 ילדים היא גם לא תשלם, גם 4 לא נעים, אלא אם כן היא מנהלת חברת הייטק או מנהלת בנק מזרחי. זה גם גובה המשכורת, אבל זה גם המצב המשפחתי שלך. שאם יש לך ילדים מתחת לגיל 18, אם יש לך ילדים שהם חינוך מיוחד, ברוך השם, אבל גם ההוצאות... לא, כן, אבל את יודעת. גבר, תלוי עם הגובה ההכנסה, זה פונקציה של שני הדברים האלה.
עליית הנוער זה מהמדינה?
לא, עליית הנוער זה תורמים, זה של הנריית הסולד. אבל זה קשור למשרד החינוך, נכון. אבל זה תורמים. זה קשור לסוכנות היהודית יותר. למה? מה זה? לא שמעתי, אה? פספסתי, הקשבתי להדסה. טוב, אז זה עוד דוגמה על הרווחה. עוד דוגמה, אתם יודעים כמה סוגיות רפואיות זה סוגיות שבהן צריך את תורת ארץ ישראל. לדוגמה, תגידו אתם.
ממשלה.
רפואיות, רפואיות. עכשיו אנחנו לא... פוליטיקה זה ברור שצריך תורת ארץ ישראל. אני רוצה להגיד שכשהרב אומר לנו, אנחנו צריכים תורה שדואגת בעד האומה, בעד הציבור, זה לא רק פוליטיקה או צבא, שזה נראה לנו הרבה פעמים שבזה נגמר הלאומי, נכון? ככה השמאל מסתכל על הפשיסטים האלה, עוד לא חילקנו. זה אנחנו בסוף של הדף הקודם. שאנחנו מעניין אותנו רק מלחמות, אנחנו רק רוצים להתחפש לחיילים. מה שנכון, זה באמת מה שמעניין את הילדים שלנו. רק להתחפש לחיילים. אבל תורת ארץ ישראל היא לא רק לחיילים, היא לא רק למלחמות. היא בעצם אומרת, בואו, ברפואה, תגידו לי אתם. מה? הפלות, לדוגמה, נכון? בכל מדינה בעולם אין שום, מי שרוצה לעשות הפלה, שילך לעשות. מה זה קשור למשהו בכלל? מה, מתי תעובר הוא נחשב לחי הנושא את עצמו? אם יש מחלות מסוימות שהחיים האלה הם לא יקראו חיים, מה עושים איתם? יש ועדה אתית שהאישה צריך, לא עלינו, צריכה להגיע למצב כזה. היא צריכה ללכת ושיהיה לה איזשהו סיבה אמיתית למה היא מפסיקה חיים משלבים מסוימים והלאה. עוד שאלות. קביעת רגע המוות. זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית. המתת חסד, בכלל ביטוי נוצרי לחלוטין, כן? בסדר? אבל מה זה? מתי האדם נחשב חי או מת? זאת שאלה רפואית שיש עליה מלא 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 מחלוקות. עם גזע המוח, עם המוח, עם הלב. יש לזה מלא מלא פרמטרים רפואיים. אבל למה זה קריטי? כי יש רגע שהגוף מת ואפשר עדיין לבצע השתלות באיברים. כאילו, לא יודעת בדיוק. כן, יש מוות מוחי, אבל הלב עדיין פועם. אז השאלה אם אתה כבר, זה נחשב מוות או עוד לא נחשב מוות? זה מלא מלא שאלות הלכתיות, ובגלל זה לכל בית חולים יושבת ועדה של רבנים, א', זה שאלות שרבנים, יש חברה שלי, אבא שלה, נפטר לא מזמן, אז הם ממש, הם התייעצו עם איזושהי עמותה שקשורה למכון פועה, שהם פתחו, שנקראת קדושת החיים, לאנשים שמתמודדים עם מחלות סופניות, כבר בשלבים מתקדמים, לעשות טיפולים שממש גומרים את הגוף והופכים אותו לשבר כלי תפקודי, האדם הופך לסיעודי, הוא לא יכול כבר לתפקד, ויודעים שזה יאריך לו את החיים אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, או להגיד אני לא עושה טיפולים ואני רוצה ליהנות לפחות מהחודש שנשאר לי, אז אני אחיה פחות חודשיים, אבל אני אחיה כמו בן אדם שיכול לדבר, שיכול לצאת לתפילה, שיכול לברך, שלא נמצא שבור על המיטה. איזה שאלות קשות, שאלות קריטיות. הפריית מבחנה, איך עושים אותה? תרומת זרע, אם פונדקאית. זה שאלות שלוקחות אותנו לשדות אחרים לגמרי ממה שאמרנו עכשיו, נכון? האילן יוחסין של עם ישראל. איך מתחתנים עם מי שנולד מתרומת זרע? מאיפה הוא יודע? מי אחותו? מי לא אח שלו? אולי מישהו שהוא יושבת לידו עכשיו בבסיס, היא בעצם אחותי אחותו, והוא אפילו לא יודע והוא מתאהב בה ורוצה להתחתן איתה. שאלות גורליות. מה שהרב מנסה להגיד לנו, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, יש החלטות של אומה. יש שאלות רחבות מכל הגוונים של החיים, מכל השדות של החיים. לא סתם זה שאלה איזה שר יהיו בממשלה. אם הוא יהיה שר הפנים, או יהיה בדיוק חמודים, הילדים שלי באמת הם חמודים. אז רגע, אז עכשיו הממשלה שתקום, זה דוד, הוא בכיתה א', היא תרצה שייסו בשבת או לא? הוא נכנס קשה לכל הדיונים של המתבגרות אצלנו בבית. אבל נכון, זה שאלות מאוד מהותיות. יש אנשים בעם שלנו, נכון, שהם לא שומרים תורה ומצוות. אז מה יהיה? אז הם יכולים לנסוע בתחבורה ציבורית. גם בקריית ארבע, הייתה על זה ממש שאלה, שיש ציבור לא קטן לצערנו, של אנשים חילונים, שרוצים לצאת לבלות נוער בירושלים, ואין להם תחבורה ציבורית בערב שבת. אז מה עושים עם זה? שאלות מהותיות שמדינה, שאומה, צריכה להידרש אליהם. ועכשיו התורה, שהייתה עד עכשיו תורה של גלות, בסדר? עם מה התמודדנו? עם הצער הרוסי שאיים עלינו? עם השייח המוסלמי שלא רצה שנעבוד, לא יודעת, שבתימן יהיה להם קרקעות, אז הם היו צריכים לנוע ולנוד כל הזמן? זה שאלות אחרות לגמרי. כשחוזרים לארץ ישראל, פתאום נפתחת מניפה עצומה בכל שאלה היא סוגיה עמוקה, שהתורה צריכה לתת לה מענה. ממש צריך לדלות, לפתח, להרחיב, להעמיק את התורה, שיהיה לה מה להגיד על כל דבר או דבר כזה, וזה מה שהרב קורא לזה, תורת ארץ ישראל. בסדר? יש לכם אתם סוגיות שמעניינות אתכם, שהייתם רוצות שנדבר עליהם פה, בתורת ארץ ישראל המתפתחת. חשבתם על זה? אבל אמרתי לכם שתחשבו אם יש לכם שאלות ולא חשבתם. סתם. לא אמרתם אותם על זה. לא. רוצה להגיד? משהו שמעניין אותך שהיית רוצה שאני... לא חייבים להגיד את זה עכשיו, אתם יכולות לשלוח לי הודעה. או להעלות את זה בפעם אחרת ש... אני שואלת אם יש שאלות, סוגיות, סימני שאלה, תובנות כאלה שמטרידות אותך על הדור הזה. והיית רוצה שאני אתייחס אליהם בשיעור. דוגמאות שאלינו, מה יש... לא יודעת, דברים שאת שומעת בחדשות, בסדר יום הציבורי, בשירות לאומי שנה שעברה. א', הרד שדעו לכם ששרה חמדה בושריאני חלוצית אמיתית.
לא, אני לא. באמת אני לא.
היא חלוצה. כי ההורים שלך מה שהחליטו לאחת שתתחתני, בינתיים את חלוצה. אולי בסוף גם תגורי בערד. סתם, אני מכירה קצת כי הבנות של, החברות של הבנות שלי הם גם מערד, אז הם כל הזמן מספרות להם על כל האטרקציות שיש להם. אבל באמת לפני הרבה שנים יצא מפה קבוצה כזאת של אברכים, שהלכה לגור בערד, שזה עוד היה ממש בהתחלה, נראה לי עוד אפילו לפני ש... הקבוצה שלכם הגיעה. כי באמת בערד, בגלל שיש שם מלא מלונות וכאלה, אז מגיעים המון עובדים זרים לשם, וגם הרבה בדואים, והייתה קצת בריחה של יהודים מהעיר הזאת, כי הם קצת הרגישו עבודים במדבר. ובאמת, זה באמת הקצוות, נכון אמרנו, במשנה במסכת סוטה, שאנשי הגבול יכוננו, שבאמת יש משהו בפריפריה, שהוא באמת מפגיש אותנו, עם המון סוגיות. אם את גרה בקריית ארבע, זה מאוד פשוט. יש לך פה ארבע תלמודי תורה נהדרים, שאת יכולה לשלוח אליהם את הילדים שלך. ממד מתוק, חב"ד מתוק. מה ההתלבטות? נו, רבק, מה כבר יכול להיות בין מקום למקום? אבל כשאת חי במקום הרבה הרבה יותר הטרוגני, וזאת גם שאלה באמת שאלות. אז אני רוצה לחיות במקום הטרוגני עם עם ישראל, להתערבב, או שאני רוצה לחיות במקום יותר הומוגני, כי אנחנו רוצים קודם להצמיח את עצמנו בצורה יציבה. זאת באמת שאלה חינוכית, ערכית, חברתית, מאוד מאוד קשה. ומאוד...
אז אני אמר שאלות, אז כאילו,
כן.
אין לי ממש ספציפי, פשוט באמת כל החיים האלה מציבים המון שאלות כאלה, שאני מודדות כזאת, ואז דיבורים כאלה.
נכון. הרבה להתברר. אז הנה, את מעלה אותנו, מרימה לנו להנחתה על הבירור הזה. אבל יש עוד מישהי שיש לה ככה, לא חייב עכשיו, הכל טוב, רק רציתי להגיד שאתם יכולות לשאול. ולהעלות פה גם דברים שמעניינים אתכם, גם אם אנחנו עוד לא מתייחסים אליהם. אם זה על הרצף, אז אני אגיד לכם, תחכו קצת. ואם לא, אז נדבר על זה, בסדר?
יש שאלה. כי זה לא ממש שאלה, כי זה נראה לי...
המורות של הדירוב שזה היה כאילו בסוף כשהוא דיבר הרבה, אבל כאילו כמה אנחנו חיים את החיים שלנו לעומת כמה אנחנו באים, כאילו אנחנו באים להשפיע על ישראל, גם ישראל וזה, אבל כמה כאילו אנחנו יכולים לכפות את עצמנו על כאילו מה שקורה סביבנו, כמה זה נכון, אבל יכול להיות שזה רק מרחיק ולא טוב ויש...
שאלה מעולה. בתור קריית גתית אני ממש זוכרת את זה שהייתה תקופה כזאת שהתחילו הגרעינים התורניים וכאילו התנועה הכי טבעית הייתה בהתחלה זוזו מכאן, כאילו אולי בנות אלת גם יכולות להזדהות בתור, נכון? בסוף זה גם סוג כזה של גרעין תורני. אלת לא? כן. זה באמת שאלה, כל המקום הזה של כאילו כמה אנחנו היודעים אומרים משהו או אנחנו רוצים לחיות חלק. מכירה את הגיע הזמן האחרון? מכירה את הקומיקס הזה?
אוי, מה זה יפגיע?
או מה זה מצחיק?
נכון. אני שורקת את השלום.
באמת? גם אנחנו, תקשיבי, כל הקורונה זה מה שעשינו. כבר ישבנו על הספה וקראנו, הגיע הזמן. זה סדרה של קומיקס, דרך אגב הם גרים פה. סליחה, תצרמי. אז אני אספר לכם, הנה זה בפינת המלצת הספר, שנייה. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הם גרים באדוריים, בתל ו... הם בל ואישה. הם היו גרים במעלה חבר, ומי שרוצה הוא עכשיו פתח קורס קומיקס בזום, משהו ברמה גבוהה ממש, מי שרוצה ללמוד להכין קומיקס. קיצר, נספר לאפרת, בת אורנית, שלא הגיע... לא, האחרון זה על תל אביב. האחרון זה על תל אביב. מצוין. טוב, מי מביא? אז תבוא אלינו הביתה, יש לנו שלוש. בקיצר, זה ספר קומיקס כזה על משפחה דוסית מצחיקה כזאת, ממש, ושיש להם כבש שחוזר אחורה בזמן, ואז כל פעם הוא חוזר לתקופות אחרות, ואז תוך כדי מלמדים כזה את הילדים קצת מורשת יהודית. הספר האחרון הם עוברים לת... לא, למה אמרתי? זה יפה. תבואי באמת אפרת, אנחנו איתך לקרוא. אז הספר האחרון הוא מדבר על זה שהם עברו לתל אביב. ואז איך הם חיים שם עם השכנים החילונים וזה ומה הם עושים. אז מתר כל התשובות בהגיע הזמן, בבקשה. אני מבקשת, אני אגלה לכם שבקורונה זה היה הבילוי שלנו, היינו יושבים כל הילדים עליי על הספה ואני הייתי מקריאה להם בקול את הגיע הזמן, נקראת מצחוק ככה זה במשפחת מרציאנו. אבל וואי, זה היה צחוקים, זה ממש היה זמן איכות בקורונה. בקיצר, אז, אבל זאת גם, זאת באמת שאלה. איפה, כמה הפרה רוצה לתת וכמה העגל רוצה לנוק. את מכירה את המשפט הזה?
זה באמת שאלות כאילו...
נוקבות?
לא, באמת, אתמול חשבתי איתם, הכי בקטנה, על הצעת אחת בשבת. שכאילו, באמת הייתי רוצה שכולם לא יצאו בשבת, אבל בצד שני...
במצד שני, אני רוצה לשמור על הזהות היהודית ברשות, את יודעת משהו? יהודה הראה לנו משהו, דיברנו, לא משנה, בקיצר, מודעה של דיזינגוף. הוא היה ראש העיר הראשון של תל אביב, לא חשוד בדוסיות יתר, אוקיי? דיזינגוף, מאיר דיזינגוף, כיכר דיזינגוף, מכירות, הייתם פעם? כן, כן. נכון? אז יהודה הראה לנו שהוא מצא איזה מודעה כזאת, שממש דע, שהוא פרסמו על זה, שרשות הציבור בתל אביב צריכה בשבת להיות יהודית, ושחנויות צריכות להיות סגורות. זה אפילו עוד לפני קום המדינה.
לא, ברור, אני מאוד מסכימה עם זה, אני באמת הייתי רוצה את זה, אבל כאילו, לא בא לי להיות זאת שחותמת על זה ש...
אני חושבת, אפרת, שאת מציפה פה שיש פה כמה רבדים בסוף לקיום המשותף של עם ישראל ביחד.
אנחנו באמת רוצים לקבל אותם, השאלה אם זו הדרך. כאילו, בסוף, אני אגיד לך את האמת, כאילו, הייתי במניעה שאני מאוד שמאל, אני משם לב ראשון לציון את זה. וסתם הסתכלתי כזה, פתאום כאילו, אחרי הבחירות, כל המדריכים, אני פותחת את הפרקוס בוואטסאפ, כולם אחד אחרי השני, מדינת הלכה, הלכה, מדינה, תחת שבת, אלופות של... סמוטריץ' שמעלה על הפלות, ואז אמרתי, וואי, הם רואים את זה ככה, אבל זה כאילו, הלוואי והייתי יכולה לשנות להם את הדרך להסתכלות, אבל כאילו, איך עושים את זה, כאילו? כל דבר שנעשה זה...
א', ברור שאנחנו לא נעלה עליה בדף מקורות אחד, אפילו שאני מנו. אבל מעולה, אפרת, השאלות שאת שואלת, זה בדיוק מה שהרב קוק מבקש שנעשה, בסדר? הוא אומר לנו, בואי, תפתחי עיניים, תסתכלי סביב. א', אל תיבעלי ממה שאת רואה. תלמדי להסתכל לעומק של העומק של העומק, לאט לאט אנחנו נלמד לעשות את זה ביחד ולזהות. חלק גדול ממאמר הדור הוא קודם כל אומר לנו, תקלפי, תקלפי את כל מה שנראה לך שאת רואה, ותעשי לזה כמו מבט עמוק כזה של שורש, נכון, כמו שאת באה לרופא ואומרת לו, כואב לי הראש. אז הוא שולח אותך לבדיקת ראייה, והוא בודק אם התייבשת, ועושה לך בדיקת אישונים לראות שהכל בסדר במוח, בסדר? למה? כי יכולות להיות לזה כל מיני סיבות. והרב אומר לנו, תדעו לכם, אנחנו נגיד את זה לאט לאט, אני רק מקדימה במעט. תדעו לכם שכל התופעות הכי שליליות שאתם רואים, המקור שלהם, הפנימי, הנשמתי, הוא תביעה מאוד מאוד גדולה לאמת. זה עבר כל כך הרבה פילטרים, כל כך הרבה מסכים, כל כך הרבה קליפות של בצל, שאפילו אותו מדריך בפנימיה לא יודע כבר מאיזה שורש של אמת זה נובע בנשמתו, לא כי אני מתנסית עליו, אלא כי באמת 2000 שנות גלות הרגו אותנו, גמרו אותנו, הרחיקו אותנו, אנחנו נגיד את הכל לאט לאט, עכשיו אני אומרת את זה מהר מהר, הרחיקו אותנו מאוד מאוד מהאידיאל הלאומי שלנו, מהאידיאל הרוחני שלנו, וכולנו באותה צרה, כולנו באותה סירה. לי יש דפקות אחרות, הוא לא, הוא רוצה תחבת בית שבת, לי יש דפקות אחרות כמה אני רחוקה מהאידיאל הרוחני של עם ישראל. אבל ביחד ננצח. והרב, מה שהוא נותן לנו במאמר הדור, זה לאט לאט ממש איך להסתכל על זה. בסדר? אז סליחה שהעלינו אותנו בשאלות, אבל אני חושבת שזה ממש חשוב, שכל אחד תסתכל קצת מסביבה, ותנסה לראות איפה מאמר הדור פוגש אותה בחיים שלנו פה, בסדר?
רגע, מביא את הדפים של מאמר הדור?
אני מביא את הדפים, עוד לא התחלנו את מאמר הדור, אנחנו בסוף של ההקדמה.
אבל רגע, אנחנו לא צריכות לקנות...
לא צריכות, זה סך הכל 15 פסקאות שאנחנו אפילו לא נגמור אותן על חשש. אני כבר הודעתי שהספק זה לא הצד החזק שלי. מי שרוצה להספיק את מאמר הדור, שתלמד חברותה עם שני בן דוד. מי שרוצה להספיק את מאמר הדור, שתלמד חברותה עם שני. השני. טוב, אמרנו שאנחנו, צריך עוד דפים, אולי יש לי עוד דפים. לא צריך, הנה יש. אמרנו, לא צריך, הנה יש. אמרנו שאנחנו בסוף ההקדמה, בדף הקודם שלמדנו, הבנו בכלל איפה אנחנו, לא צריך, זהו, גמרנו אותו מספיק. גרועה בהספק, אבל בסוף גומרים דף אחרי חודשיים במדרשה, לא להגזים. אמרנו בעצם שאנחנו בדור הגאולה הזה הבנו, הבנו שהגאולה לא נראית כמו שאנחנו רוצים, רוחנית כזאת עם פרפרים ואש בעיניים, אלא היא נראית הרבה יותר מסובכת, עם הרבה הרבה חומריות. רב יוסי, נכון, כל התנאים, אתם בטח מכירות את הציטוט הזה ועוד תלמדו אותו פה לעומק ולא רק באזכור, שכל התנאים כשדיברו על דור הגאולה בסוף מסכת סנהדרין אומרים יתי ולא אחמיני, יבוא המשיח, אני לא רוצה לראות אותו, יהיה פה כל כך מסובך כשהוא יבוא, תודה רבה לא בשבילי. חוץ מרב יוסי שהיה עיוור, שאמר יבוא, אני לא יודעת הרמית את זה, אני אגיד לכם את זה בעברית, ואשב בצל גללי חמורו. בדיוק אתמול למדתי למבחן בתורה עם דבורה. אני לא ידעתי את זה, לא שמתי לב לרשי הזה. רשי כותב על משה רבנו שיוצא ממדיין למצרים כדי להוציא את עם ישראל למצרים, וכתוב שהוא חובש את החמור. ורשי כותב, זה החמור של עקדת יצחק, זה חמורו של משיח. למה זה חמור? חמור היא חיה, תסלחו לי על המילה, סתומה. בסדר? היא לא אצילית כמו סוס, היא לא ארמומית כמו שואל, היא אפילו לא מביאה חלב כמו פרה. היא, מה היא עושה? סוחבת, בדיוק. היא סוחבת. חמור זה שיא החומר, זה עבודה קשה, זה הסוחבת, סוחבת, זה מה שהוא עושה, סוחב. ורבי יוסי אומר, יבוא ואשב בצל גללי חמורו, בצל הגללים של החמור. אפילו לא, אני לא אשב במתחת לחמור. הגללים של החמור זה שיא החומריות. דור הגאולה, האפיון שלו, זה משיח בן יוסף. ואנחנו נמצאים לפני כמה שנים, כשמדינת ישראל הייתה בת 70, שמעתי את הרב יהושע שפירא מדבר, הוא אמר, זהו, אנחנו כבר עברנו את הבר מצווה. מספיק. אנחנו כבר ילדים גדולים, בני 70. הגיע הזמן לצקת נשמה במדינה. זה גם ספר של הרב טאו. הרב יהושע שפירא, לא זוכרת, שמעתי אותו, לא באיזה שיעור איזה. בשיחה כזאת ביום העצמאות שהוא נתן, אז הייתי בה, לא יודעת איפה הייתי. בקיצור. אבל בסדר? אנחנו עכשיו רוצים לצאת מהגללים, להבין דור הגאולה, זה ממש משיח בן יוסף, זה החומריות. אנחנו נמצאים, אמרנו את זה פה כבר כמה פעמים, כבר לא בראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו כבר ממש על החמור. רוצים להתרומם לקומה החדשה, וזה מה שהרב ילמד אותנו. יש פה איגרת, עקרת הספר, טוב, יש ארבע ספרים כאלה נראה לי, בשס הלבן, אותו כבר הכרתם, נכון? לא, לא שמעתם את הביטוי הזה? הספרים של הרב קוק הם לבנים, אז חובבי הרב קוראים לזה השס הלבן, בסדר? אתם לא חייבות שיהיה לכם את הכל, אתם בנות, בעלכם יקנה את זה, זה בסדר.
מה, יש יותר מהחמישי או לאור?
כן, תראי, יש פה את כל זה.
נכון,
אורות הקודש. אוקיי, אז חלק מהשס הלבן נקרא אגרות הראייה. מה זה אגרות? זה מאוד יפה. מה זה אגרות? הרב קוק, תחשבו שפעם לא היה אפשר להרים אליו טלפון אם רצית להתייעץ. או אפילו בקושי הייתי יכולה לבוא אליו, כי הרבה היו בגולה ורחוקים, והכל היה כזה קשה בתחבורה וזה. ואפילו אי אפשר היה לשלוח לו הודעת אס-אמס כמו ששולחים לרב אבינר. אז מה אנשים היו עושים? מה הם היו עושים? נכון, הם היו שולחים לו מכתב עם שאלה. הרבה מאוד מכתבי הרב נמצאים באגרות. ממש, יש אגרות מאוד מאוד חשובות, שממש פורסות את המשנה הרוחנית של הרב קוק. דווקא מה שכיף באגרות שזה בשפה נורמלית, בסדר? ולא בשפה השירית והמליצית הזאת שאנחנו אין התחלה ואין סוף למשפט. אז יחסית אגרות, בגלל שזה ההתכתבות יחסית זה קל, אז יש ארבע ספרים כאלה, ושם נמצאים התשובות, כן? אוקיי, אז אנחנו קוראות עכשיו איגרת, שכותב, הרב פנחס פינטו, הוא רב שנמצא בארץ ישראל, בשנת תפרש סמכתת, זה שנת 1909. ואז הרב קוק היה הרב של יפו והמושבות החדשות. והרב הזה, הרב פנחס פינטו, מסתכל על מה? הוא מסתכל על הדור הצעיר. מה הוא רואה? מי בונה את ארץ ישראל בתחילת המאה ה-20? איך הם נראים החלוצים?
חילונים.
חילונים, בדיוק. זוכרות שאמרנו שיעור שעבר, או לא זוכרת אם אמרנו את זה בסוף, נראה לי שבסוף לא אמרנו, אבל שאם היינו מצלמות תמונה כזאת ששלוש דורות בדיוק בזמן הזה שהרב קוק חי, אז הסבא היה נראה כמו חסידי כזה עם שטריימל ועם לא יודעת איך קוראים לג'קטים האלה, ארוך כזה וממש כזה איש היישוב הישן, חרדי כזה ממש. האבא הוא כבר היה קצת יותר מודרני, עם איזה חליפה מסוגננת כזאת, עם איזה כובע צילינדר מהמלומדים של האוניברסיטאות. כולם היום עושים הפתעות לשילת, תשימי מדבקה על הגב. הוא היה כזה מלומד, אולי הוא היה לומד קצת תנ"ך באוניברסיטה בגרמניה, או מדעים, או פילוסופיה באוניברסיטה בצרפת. דתי, כמו שאמר, וואי רגע ברח לי, לא זוכרת מי, שלהיות תורה עם דרך ארץ, שאתה גם יכול להיות יהודי, דתי, מאמין, וגם להיפתח למה שיש לחברה הגויית, לחוכמה הגויית לתת לך. איך נראה הנכד? במקרה הטוב, שהוא עלה לארץ ישראל, הוא היה עם מכנסיים קצרות, בלורית וכובע טמבל, יד אחת מעדר ויד שנייה מחזיק את הנשק, נכון? ועובד במושבות החדשות. אם לא התמזל עליו מזלו והוא הגיע לארצות הברית, אז השם יעזור לו שהוא יישאר דתי ולא יתבולל עם הדורות. בסדר? זה תמונה של שלוש דורות. הרב פנחס פינטו רואה מה קורה לדור הצעיר והלב שלו נשבר. הוא רואה איך תנועת ההשכלה, אנחנו נדבר עליה הרבה. תנועת ההשכלה, מי זוכרת מהיסטוריה קצת מה זה? תזכיר לנו. כן, נחלק את העולם. כמה הקדמות אני עושה, סליחה, אבל זה חשוב כדי שנבין את הסיטואציה. כן, קצת לנער לכם את האבק מהבגרות. קצת, קצת ידע כללי. העולם מתחלק לארבע תקופות היום, אבל שנייה נתייחס לשלוש. העת העתיקה, נכון? זה עד, מתי נגמרת העת העתיקה? בחורבן בית ראשון, שני, סליחה, אז היא נגמרת שנת 70 לספירה, עולה הנצרות לצערנו, וזה הייתה העתיקה, תקופה שמה, במה היא מאופיינת, מי שזוכרת, היא תקופה טובה לעולם, היא תקופה פחות טובה לעולם. שהייתה העתיקה, תקופה מדהימה של מלא פיתוחים מדעיים, שכליים, אפילו היוון העתיקה, כל הפילוסופיה, כל הממש מתמטיקה, פריחה מטורפת, העולם נמצא ממש בהיי של גילויים מדעיים. בסדר, היום בימינו אנחנו על הרבה מסתכלים ואומרים, סליחה, לא רלוונטי. אבל העולם כל הזמן עסק בלייצר. תראו את הפירמידות, מבנה חידה, חידה. איך הם הצליחו לעשות את זה? בלי דחפורים, בלי לייזרים שיכוונו את הבנייה, שזה יהיה כזה סימטרי עם נקודה. אתם יודעים, תנסו לעשות את זה עם לגו בבית. תראו כמה זה קשה לכוון, שבשפיץ יהיה חוד, כשבונים מבנה כזה של פירמידה. ואת הכל הם עשו, בלי מדידות, בלי כלום. הייתם פעם במנהרות הכותל? איזה אבנים יש שם? יותר גדולות מאוטובוס. איך הם הזיזו אותם? למרומי הר המוריה. אין לאף אחד מושג, אין, לארכיאולוגים אין שום מושג איך עשו את זה. רק השערות, איך בנו את ההרודיון, איך בנו את מצדה, איך בנו גם פה את מערת המכפלה, תסתכלו גם בבסיס שלה יש אבנים כאלה ענקיות. בטח בכלים, אבל איך הם הצליחו לשנע אבנים כאלה? היום אין תשובה, לא יודעים איך נעשו את זה. בסדר, את יכולה להגיד שהאבנים דחפו את זה, אבל זה מבצע מטורף, כאילו כנראה היה להם שיטות קצת יותר מתוחכמות שאנחנו פשוט לא יודעים אותם. בסדר? זו תקופה של פריחה לעולם. אחרי העת העתיקה מגיעים ימי הביניים. אתם יודעים איך קוראים להם בלועזית? The Dark Age. Age זה תקופה. מה זה דארק? חושך. למה זה נקרא ימי הביניים? וגם ביניים. ביניים זה לשון של מה? מעבר, בינתיים כזה. קורה משהו בינתיים. תחשבו כמה זה ימי הביניים. משנת 70 לספירה. עד ראשית צמיחת גאולתנו, עד שעם ישראל מתחיל לחזור לארץ ישראל. זה ממש ככה. זה מה שהזכרנו פה, הרב צבי יהודה אומר כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מצמיח ישועה. הוא כל הזמן בשקט בשקט דוחף אותנו שתבוא הגאולה. ימי הביניים הם מאופיינים, מה? ימי הביניים זה בעצם מי אנשי הכנסת הגדולה, פחות או יותר, לא אפילו, לא, מי אמרנו? מי חורבן הבית? איפה זה? החורבן, כן. סליחה, זה 3,000, זה ספירה יהודית. מחילה. בערך מי חנוכה? חורבן בית שני התורה קצת אחרי חנוכה תקופת התנאים עד איפה שהסרולי כזה עומד, סתם לא, קצת קודם, בסדר? קצת בצמיחת החסידות, פחות או יותר שם, עד זה כל ימי הביניים. מה זה? את לא מסתכלת עליו פשוט, קצת שני, כן, כן. לא, אבל זה קצת לפני, זה פחות או יותר בתקופה של צמיחת החסידות, קצת אחר כך, סוף המאה ה-18. שאז מתחילה יריית הפתיחה של העת החדשה, זו התקופה הבאה בהיסטוריה, היא המהפכה הצרפתית, תנועת ההשכלה, סליחה, תנועת ההשכלה, שבעצם אנחנו עוד נעמוד הרבה על האפיונים של זה, אבל מה קורה לעולם? העולם בעת העתיקה עובר, בימי הביניים עובר איזושהי תרדמה כזו. כאילו השכל עובר למצב של ביניים, של המתנה. אין הרבה פיתוחים, יש קצת חכמים מוסלמים שמפתחים את האלגברה. מישהי אוהב את האלגברה פה? כן? לא? טוב, לא. ניסיתי. בסדר? מפתחים קצת, אבל אין הרבה פיתוחים, וזה מחכה תנועת ההשכלה בלשונה הלטיני, enlightenment. מי שפה יודעת אנגלית, מה זה enlightenment? איזה מילה מסתתרת שם? light. מה זה light? אור. כן, בדיוק ככה קוראים לזה. אפשר לקרוא לזה תקופת ההשכלה ואפשר לקרוא לזה תקופת הנאורות. העולם יוצא מהביצה החשוכה הזאת של ימי הביניים ועובר אל האור של השכל. כשבד בבד, ביחד עם זה, אור השכל מסלק כל אמונה. אם עד תנועת ההשכלה, העולם ככללו היה עולם דתי. רוב האנשים בעולם הם היו דתיים, הם היו או יהודים או נוצרים או מוסלמים או במזרח, כל מיני דתות אחרות. באה תנועת ההשכלה, מכירות מה קרל מרקס אומר על הדת? הדת היא בנות, מחילה. מישהו פה צריך בארוחת צהריים דקה של השכלה כללית. אדל.
רגע של היסטוריה.
רגע של, זה כבר לא היסטוריה. קרל מרקס אומר, קרל מרקס הוא היה מהסוציאליזם הראשונים, הוא ממש פיתח את התורה הקומוניסטית, שזה ממש קצת אחרי ההתחלה של תנועת ההשכלה. הוא אומר, מה זה? הדת היא אופיום להמונים. ככה הוא קורא לדת. העולם בתנועת ההשכלה, כשהשכל עולה, הוא כאילו מתנער מהכנסייה. הכנסייה, מי שראתה קצת סרטים על ימי הביניים, סליחה, בעוונותיי פעם הייתי רואה סרטים. אז יש כל מיני סרטים כאלה. על התקופה הזאת של הכנסייה, הכל חשוך כזה. הכנסייה היא באמת שלטה בעולם, כמו האינקוויזיציה, זה אתם מכירות, נכון? של ספרד, זה אותו דבר, זה אותו שיטה. היא ממש שלטה בעולם בלצמצם לאדם את הבחירה החופשית, לצמצם לו את החשיבה, לצמצם לו את המעוף. ככה נראה ימי הביניים. ותנועת ההשכלה באה ואומרת, חלס, תנו לשכל להתפתח, תנו לו לחקור, תנו לו לגלות את העולם. והם הרגישו כאילו הדת הולכת וסוגרת אותם. בדף הבא אנחנו נראה את זה קצת יותר מהצד היהודי, אבל מה שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא מפעיל את הגלגלים העולמיים האלה כדי להוציא את עם ישראל. אתם זוכרות מה שאלנו שבוע שעבר? מי ישבה פה מקדימה? קרמל. ושאלה, למה הרצל החילוני מצליח להזיז אותנו? מה שהרב קלישר והרב אלקלי שרוני שלחה לנו שבוע שעבר לא הצליחו. למה הוא מצליח בדרך חילונית? העולם כולו עובר איזו התעוררות כזאת, לאומית, מחשבתית, לצאת מהדוגמות של הדת הכובלת של הכנסייה, להיפתח למשהו חדש, והרוח הזאת סוחפת גם את העולם הצעיר, גם את הדור הצעיר שלנו, של עם ישראל, באירופה, ודאי ובוודאי. אז הרב פינטו הזה, שרואה את הצעירים הולכים ומאבדים כל קשר ליהדות, שולח מכתב לרב קוק ואומר לו, אני רוצה לכנס אספה של רבנים שתדון מה עושים עם הדור הצעיר. אי אפשר לשבת בשקט. אנחנו לא יכולים כל אחד לשבת בשטיבלך שלו עם ה2.5 אנשים שנכנסים לתפילה עם הקוס תה ולהגיד אני את שלי עשיתי. חייבים לכנס אספה לחשוב מה עושים עם הדור הצעיר שמתרחק מתורה ומצוות. מה אתם אומרות? מה הרב יגיד? יבוא? כן. מה? זהו, רק שאני אומרת שהוא יבוא. אוקיי. כל השאר נמנעות?
שמה
יבוא הרב? לא יבוא? מה הוא יגיד לו? וואי, אני רואה שאתם צריכים לחלוב אתכם.
לא, רגע.
לחשוב זה טוב. אז שאני אומרת הוא יבוא, השאר לא בוחרות. יושבות על הגדר, מחכות לראות מה הוא יגיד לו. אז קדימה. אז הרב עונה לו מעיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן, בזין שבט תף רש סמך תת. שלום וברכה. לכבוד ידיד נפשי, הרב הגאון המפורסם, חופש גנזי נסתרות ודולה פנינים ומעמקים, מורנו הגדול, לא יודעת, אולי המצאתי, אני לא טובה בראשי כתובות, פנחס הכהן שליטה, שלום למר ולתורתו, לרוחו ולגביעתו ולכל אשר לו. מי שרוצה לקרוא את זה בעומק, אני לקחתי את זה מבניין אמונה, היא מוזמנת. ספר מאוד יפה, מי שמחפשת לעשות חברותה עם חברה, זה ממש, זה היה אחד השיעורים הבסיסיים שהרב בלייכר לימד בישיבה, וממש עשו מזה ספר מאוד מאוד קליל וקרי, ואפשר, בניין אמונה. נורי, תעשי לנו פרסומת. אין לך? אני באמת, באמת. אני עושה פרסומת להוצאת ספרים, אז לכו תקנו. אוקיי, אז הרב, אז אני לקחתי את זה משם. ואנוכי, הנני עבד, נמכר לרבים, לעבוד ולמסע. לעם השם המחה להקות שורשיו על אדמת נחלתו. נכון, הרב אומר לו, אני, הנה, קודם הוא מספר לו מה שלמה, כנראה הרב פינטו שאל את הרב מה שלמה, אז הוא עונה לו, אני עבד נמכר לרבים. עכשיו תקשיבו, אנחנו נקרא כמה שורות, תגידו לי, איך הוא מגדיר את התקופה הזאת, טוב? שהוא נמצא בה, הרב קוק. אנוכי, הנני עבד נמכר לרבים, לעבוד ולמסע. לעם השם המחה להקות שורשיו על אדמת נחלתו. בתקוות גאולה, בחיים חדשים ורעננים. שהטיפול המעשי כל כך מרובה בהעתקה החדשה ממצב למצב המתגלה פה בנקודת החיים האמיתיים של אומתנו, עד שמונע הוא בכוח תסיסתו את העבודה הרוחנית, אפילו אותה המוכרחת לו לשיפת חייו ותנועתו, ואין צריך לומר אותה ראויה לו לתפארתו ולהשלמת צביוני העולה במעלות אין קץ. טוב, אמרתי לכם שהרב כותב כמו שיר, בטח כבר גיליתם את זה, למדתם כמה פסקאות של הרב קוק בינתיים. אבל מה הוא קורא? הוא קורא לדור שהוא נמצא בו, לתקופה שהוא נמצא בו, הוא נותן לה פה איזה הגדרה. איך הוא מגדיר אותה? תקראו, תקראו, זה טוב. ככה כשתגמרו את המדרשה, תוכלו לעשות חברותות לבד. יאללה, מה, איך הוא קורא לתקופה הזאת? הוא אומר, אני נמצא, במה אני עסוק? במה הוא עסוק? מה, רק אני צריכה לדבר פה? לא הבנתי. נכון. אני עבד, קודם כל, יש לי הרבה עבודה, רוצה דף רות תקחי, חבד אותך. קודם כל נכון, אני עבד, יש הרבה עבודה. במה עם ישראל עסוק?
כשעם ישראל עסוק בחומר,
כאן.
להקות שורשים הוא כותב, ולא כאילו, וזה מה שהוא עסוק עכשיו, הוא אומר,
שמה עוד דברים שהרב היה שמח שהוא יהיה עסוק בהם? נכון, הוא אומר, מונה הוא בכל, קודם כל אומר, יש מלא עבודה, אתם פעם, אין פה את הבנות, מטר, נכון? כדי שיהיה אפשר לשתול משהו בשדה, מה צריך לעשות? לסכל אבנים, לחרוש, להפוך את האדמה, אחר כך לחפור גומות או לחרוש, אחר כך לזרוע או לנטוע, אחר כך לזבל, אחר כך להשקות, אחר כך לעקור את העשבים השוטיים. וואי, סדרס, כמה עבודה, שמה ישראל עד שיוצא לך איזה שזיף. בסדר? נכון? ואז עוד פתאום יש על העלים, כל מיני מניעים מקומתים כאלה, ראיתם פעם עלים כאלה שיש עליהם טפילים? כמה עבודה. ותחשבו הצדיקים האלה, ביום הם היו עובדים בשדה, מה הם היו עושים בלילה? הולכים לישון אחרי מקלחת חמה? איזה דוד שמש, נראה לכם היה להם דוד בכלל? היו מתקלחים באיזה צינור. מה הם היו צריכים לעשות בלילה? נכון, לשמור. יד אחת אוחזת בשלח ויד אחת אוחזת בנשק, לא הייתה להם ברירה. מה? השומר, סג'רה, כפר תבור, שמה, כן? כן. בסדר? ככה הם עבדו. טוב, עם אילת, איך היא תשמור? סתם. יאללה, צריך לקחת אותך לגולן, בבקשה, תזמינו אותה. כל הכבוד. לא, זה בגליל, התחתון. אבל לא נורא, זה קרוב. זה קרוב. כפרה, אדל, הכל טוב. אוקיי. אוקיי, אבל קודם... כן, הכל, ממש. אבל תראו, קודם כל, מה ששרה אומרת לנו, וגם הדר, הן אומרות לנו, הרב אומר, כולם כל כך עסוקים, איפה יש להם זמן לאיזה וורט לפני שבת? איפה יש להם זמן בכלל לחשוב, להגיד מודה אני בכוונה בבוקר, אם הם בכלל צריכים להגיד ברכות השחר אחרי שהם לא ישנו כל הלילה? מונע הוא בכוח תסיסתו את העבודה הרוחנית. תחשבו, מה מקודם אמרנו? כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא צריך כל כך הרבה העמקה כדי לפתח את תורת ארץ ישראל רלוונטית, עמוקה, שיש לה מה להגיד על כל הסוגיות התוססות האלה שאמרנו מקודם. אין להם זמן אפילו לקרוא פרשת שבוע. בסדר? בעיה ראשונה. אבל אני כן רוצה שתשימו לב. הרב כותב פה, הוא מגדיר לנו בצורה מאוד מדויקת באיזה תקופה אנחנו נמצאים. הוא כותב, בהעתקה החדשה ממצב למצב, נכון? תסתכלו, בשורה השלישית של הפסקה הזאת, הוא מגדיר לנו באיזה תקופה אנחנו נמצאים. בהעתקה החדשה ממצב למצב. מה זה בעברית? מה זה העתקה? פעם היו ניירות קופי, לא היו מצלמים במכונת צילום או מדפיסים. ראיתם פעם נייר קופי? אם מישהו רצה שיהיה לו שתי דפים מאותו דף, הוא היה לוקח, היה מין דף כזה מרשרש, שמלא דיו, מניח אותו, מעתיק מעליו, ואז הופ, היה לו עותק. בעברית להעתיק משהו, זה מה זה אומר? זה להזיז אותו ממקום למקום. בסדר? הרב כותב, זה ככה, זה מה שעשית כשהעתקת לדף, הזלת תחתיו מהדף הזה לדף השני. בסדר? הרב מגדיר לנו, אנחנו נמצאים בתקופה של ההעתקה ממצב למצב. מאיזה מצב למצב עם ישראל מועתק, זז? מעולה. אומרת לנו פה הגברת המשתתפת, תקבלי ממני מדבקה בסוף השיעור, אני אביא לך. עם ישראל זז ממצב של גלות למצב של גאולה. למה? זה כל כך חשוב לרב קוק להגיד את זה לרב פינטו. בואו נחשוב שנייה על עצמנו, או מי שראתה פעם, כשתמיד כשמישהו קצת חלש, או זקן, או ילד, או אפילו עלינו לפעמים, כשאנחנו רצות מהר במדרגות, מה אומרים לנו? תיזהרי, למה? מה מסוכן? למה? למה מדרגות זה מסוכן? מה קורה שם? או בעלייה, גם כשילדים עולים. אז מה? בוא נסביר. טוב, אתם צודקות. מה לא יציב כשאני זזה ממקום למקום? תחשבו שנייה. איך עולים במדרגות? מה עושים? את שמה את הרגל האחת על המדרגות, אבל את לא מניחה אותה, את כל הכף רגל, נכון? את שמה רק את קצות האצבעות. אבל עם הרגל השנייה את כבר מתחילה להתרומם, וגם היא נמצאת על קצות האצבעות, נכון? מה יוצא מצב? שכשאת זזה ממצב למצב, כשאת עולה מדרגה פיזית, וגם כשאת עולה מדרגה בקיום שלך, את נמצאת במקום לא יציב. את כאילו שתי הרגליים שלך חצי באוויר, חצי נשענות על הקרקע, ואופ, משהו קטן יכול לקרות, ואת, חס וחלילה, נופלת. זה מה שהרב אומר לנו. אנחנו, עכשיו עם ישראל נמצא במצב של העתקה. הוא זז מגלות לגאולה. 2,000 שנה חיכינו לתזוזה הזאת. זה דבר טוב? כן. מה זה? צריך לצעוק פה. כן. בטח שזה דבר טוב. זה הדבר שחיכינו לו 2000 שנה, לזוז מגלות לגאולה. אבל הרב אומר, זה כל מצב של תזוזה הוא מצב של חוסר יציבות. אתם מכירות את זה על עצמכם. תחשבו על עצמכם בשבוע הראשון במדרשה. כל אחת מנומסת כזאת, עם חיוך כזה מאוזן לאוזן. לא נעים להתלונן, לא נעים לשמוח יותר מדי, לא נעים להתלהב יותר מדי, לא נעים לזוז יותר מדי, לא נעים לשבת יותר מדי. הכל כזה מדוד, על הכל אני מתבוננת, הכל עדיין לא יציב לי. בפסיכולוגיה אנחנו לומדים שכל מצב שהאדם זז ממקום למקום, לידה, מעבר דירה, חתונה, פסיכולוגיה ככה מגדירה את זה בתור מצב משברי, שמע ישראל, לא מתכוונים להגיד שזה מצב רע, אלא שזה מצב שאת לא יציבה. אני זוכרת כשאנחנו עברנו דירה כל הזמן בכיתי. שיפט, אתם הייתם כל כך קצת בבית שלנו, אבל אתם מוזמנות. אבל שיפצנו את הבית ושנים חיכינו להיכנס אליו, כל הזמן בכיתי. אפילו כשם אוזניים לא מצאתי, זה שיגע אותי. למה? כי הכל זז. בן אדם בנפש שלו, בטח האומה בנפש שלה, כשהיא זזה ממקום למקום, גם אם היא חיכתה לזה כל כך הרבה, היא לא יציבה. והרב אומר לנו, דווקא במצב הזה של חוסר יציבות צריך מה עוד יותר? שמירה. למה קלה צריכה מלוות? כדי שכולם יתלבשו באותם בגדים? לא, שישמרו עליה. לא רק ש... קודם כל שלא יקרה לה משהו. זה גם, כן, ככה כתוב. ברור, ברור, זה מה שאנחנו מדברים. צריך שמירה. כשאדם עולה מדרגה למה שהוא גדול, הכלים כאילו, יש איזה שבירת הכלים כזאת, זה מושג קבלי, לא מבינה בקבלה. אבל צריך, פתאום צריכים להיווצר כלים חדשים. גם באופן הפרטי, בחיים הפרטיים שלנו, צריך שמירה. אותה סיבה למה עושים קריאת שמה לתינוק, או ברית יצחק, או שולם זוכר, כל העדה, איך שהיא קוראת לזה, לפני הברית מילה. למה? בדיוק מאותה סיבה. צריך שמירה. כשקורה משהו גדול, כשדבר חדש מתחיל, ככה הרב אומר, עם ישראל צריך עכשיו שמירה. בסדר? קודם כל הבנו את זה? הבנו. למה זו תקופה רגישה? ממשיכים. תקוותיו, עכשיו הרב יגלה לנו מה הוא חושב על העבודה, על האספה הזאת. תקוותיו של כבוד גאונו על אספת רבנים, הינן אצלי תמיד חלומות, שאין בהם כעת לדאבון ליבנו אפילו קסם של יופי, המאתר איזה דמיון נאה. במילים מאוד עדינות הרב אומר לו ש... לא יקרה. נכון? זה חלום נחמד לשבת כל הרבנים ביחד, לשמוע כמה שיעורי תורה, לדבר כמה דברי תורה. אני לא בא. למה? בוא נראה מה הרב מנסה להסביר לרב פינטו, למה הוא חושב שזה לא יעזור עכשיו לשבת באספת הרבנים ולצעוק, אוי גוואלד, לא נראה לי שהרב פינטו צעק גוואלד, אבל משהו בסגנון, על המצב של הדור. בתרדמה, עכשיו תגידו לי מה הוא מסביר לנו. בתרדמה עמוקה ישנים הם רואי עמנו. מי זה רואי עמנו? נכון. ומה הוא אומר עליהם? ישנים. לאיזה מנהיגים הוא מתכוון הרב? כן, הרב כשהוא אומר מנהיגים הוא מתכוון לתלמידי החכמים. שהם אמורים להפעיל את הדור מבפנים. זה ממש קשה לקרוא את זה, זה ביקורת מאוד נוקבת. הוא אומר הרב, יש בתרדמה עמוקה, הוא אפילו לא אומר שנץ, תרדמה עמוקה, ישנים הם תלמידי החכמים, המנהיגים של הדור. למה?
הוא לא רואה את עצמו
מרחמים? בטח. לא מרוע לב, כי אם מחולשת הנשמה. למה הם ישנים? כי לא אכפת להם מחולשת הנשמה. כן, אז שאני כבר אומרת לנו, הם עברו משהו קשה בגלות, חס וחלילה זה לא אדישות, זה לא חוסר אכפתיות, זה לא כמו יונה הנביא. נכון, אנחנו מזוכרות כשלמדתם קצת יונה הנביא לפני יום כיפור, שכל הספינה בסערה והוא בורח, זאת שינה שהיא בריחה, נכון? הוא נרדם, בין אדם עליך נרדם, זה על יונה הנביא הפיוט הזה. קום, איך אתה יכול לישון? הרבה פעמים אדם נרדם כשאין לו כוחות להוציא את עצמו מהמצב הקשה שהוא נמצא בו. אבל הוא אומר, זה אפילו לא זה, זה לא בריחה. מחולשת הנשמה, אשר לא טעמה, ימים ושנים וגם תקופות, מזון מחיה ומבריא באמת, שהוא רק המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה. בואו נבין. מה הרב אומר? למה תלמידי החכמים של הדור ישנים הם חלשים? למה הם חלשים? למה הנשמה חלשה? היי, אין לך דף. אמונה, גם את רוצה דף? סליחה, שכחתי לך. למה הם ישנים? מה חסר להם?
תורה.
אבל מה בתורה?
אור עליון כזה,
משהו נשמה. תשימו לב, קודם כל, יש פה משהו מאוד יפה שהוא מדמד, זה ממש למזון. ואני חושבת שהמשל הזה הוא לא סתם. הרב רוצה לדייק לנו. עכשיו לי יש כישרון מוזיקלי נדיר. הייתי, זה החלום שלי ללמוד, אחד מהחלומות שלי, ללמוד לנגן על פסנתר. כשאני רואה פה את כל הנגניות האלה, זה ממש עושה לי... נכון? אבל גם אם נולדתי עם אצבעות ארוכות ומהממות כאלה לנגן על פסנתר, וגם אם יש לי כישרון גלום, אם אני לא... אפתח אותו, אני לא יודע לנגן על פסנתר, נכון? ויותר מזה נגיד, גם אם עכשיו 5 שנים אני אלמד ויהיה נגנית מדהימה, 20 שנה אני לא אגע בפסנתר, בפעמים הראשונות שאני אגע, מה יקרה? זה לא יהיה מה יודע מה, נכון? לא משהו מרשים. מה הרב מתכוון לנו כשהוא קורא לזה מזון מחיה ומבריא באמת? כדי שכל כישרון שיש באדם, כישרון רוחני, כישרון מעשי, כדי שהוא יתפתח, כדי שהכישרון הזה יתפוס מקום בעולם, אני צריכה לפתח אותו. אני צריכה להתאמן. פעם גיסי היה בצבא, והוא היה בא אלינו, לא היה אוכל ממתק אחד, כלום, הייתי משתגעת ממנו, הוא אומר, אי אפשר, זה הורס את השריר. נכון? יותר מזה אפילו, לא רק שאני צריכה לפתח את הכישרון, אני גם צריכה לא לעשות דברים שהורסים אותו. אני צריכה, אם יש מתנה, אפילו שקיבלתי, יש כישרונות שהם לא מתנה, ככה, אני לא נולדתי בטובן, בסדר? אבל אם אני רוצה ללמוד לנגן הפסנתר, כנראה אני אצליח. זה לא המתנה, אני לא פנומנית בזה. אבל אני יכולה שיהיה לי את הכישרון הזה. אני יכולה להתאמן ולהתאמן ולהתאמן, ובסוף אני אצליח. אני אהיה נגנית בפסנתר. זה לא חייב להיות רק מתנה אלוקית מטורפת שקיבלתי, וזה הוואו שלי. אבל כדי שזה יקרה, אני צריכה להתאמן, ולא פעם אחת, לתחזק את הכישרון הזה. והרב אומר לנו פה, בתרדמה עמוקה ישנים הם רואי עמנו, תלמידי החכמים של הדור, כדי שתוכלו להוביל, שנוכל, מה זה שתוכלו? שנוכל להוביל לדור הגאולה עכשיו, בזמן המיוחד המסוגל הזה, המחויב שמירה, שאנחנו זזים מגלות לגאולה, יש מזון רוחני שאנחנו חייבים לקבל. איך הוא קורא למזון הרוחני הזה? המאור החי שבפנימיות, אור העליון שבאור התורה. אני אגיד את זה במילה אחת שאתם עושות פה הרבה. הרב אומר, אנחנו צריכים ללמוד, מה ללמוד בדור הגאולה? לא תורה. מקצוע בתורה. בתורה יש הרבה מקצועות. כן, אמונה. המאור החי שבפנימיות אור העליון שבאור התורה. הרב צבי יהודה היה חוזר על זה הרבה. על הפסוק מישעיהו, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. והוא היה קורא את התרגום של התרגום יונתן על הפסוק הזה, אני אקרא לכם אותו כי זה בארמית, ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה, בעברית. בסדר, אני מזכירה לכם את הפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. מה אתם מדמיינות? איך זה נראה? מה לטיפות כזה, נכון? נמצאים באיזה מעיין פסטורלי, כולם משפריצים מים, כל אחד בא ממלא את הכלים שלו במים, לא. ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. ותקבלון זה מולבן, נכון? תקבלו. אולפן זה תורה. חדת חדשה. בחדווה, בשמחה, מבחירי הצדיקים. הרב צבי יהודה קורא את דברי הנביא ואומר, זה נבואת נחמה על הגאולה. בדור הגאולה יהיה מקצוע, ככה זה נקרא, פן חדש בתורה שנצטרך לגלות בדורות האלה. שהוא יהיה נצרך כדי שהניסיונות, תורת ארץ ישראל הזאת, תלך ותתגלה. זוכרות שאמרנו שיעור שעבר שבגלות אין לעם ישראל אלא דלת אמות של הלכה. היה מעט מעט לימוד אמונה בגלות. תגידו לי אתם, איזה ספרים למדו אמונה בגלות? ממש לא גמרא. גמרא זה ספר הלכה, יש בו אמונה, אבל רק אם את מסתכלת עם מזכוכית מגדלת. כוזרי, מסיעת ישרים הצודקת, זה מוסר, אבל זה לא מוסר הרגיל, זה גם בין מוסר, איזה אורות? אורות הרב כתב. סליחה, סליחה, אורות זה עכשיו. גם, יפה מאוד, רבנו בחיי הוא מהתקופה של הראשונים. רבנו בחיי חובת הלבבות, הכוזרי, אתם לומדו שני ספרים שלו, נו קדימה. נצח, נכון, כן. המהר"ל זה ספרי אמונה, גם הרמב״ם, הרמב״ם ורבי סעדיה גאון זה גם, אבל לא הכל הרמב״ם, הרמב״ם, מה שרוב העולם מכיר זה היד החזקה. היה לרמב״ם את מורה נבוכים, שזה ספר למצטיינים, בסדר? זה ספר מאוד קשה. מה? לא שלא הייתה אמונה חס ושלום, אבל בעצם נכון. צריך לזכור, אם את זוכרת בשיעור שעבר, עשינו ממש, לא זוכרת כבר אם זה היה בשיעור שעבר או לפניו, לא משנה, שעשינו איזה סקירה כזאת ואמרנו למה יצאו לגלות. בגלל הפער שהיה בין בית מקדש, רוחניות מטורפת עד כדי עבודה זרה, רוחניות הייתה מוחשית, בסדר? ראו את הקדוש ברוך הוא ככה, משמשו אותו, טוב? עד כדי כך שהם כבר השפריצו את זה בעבודה זרה. מצד אחד רוחניות מאוד מאוד גדולה, מצד שני חיי היום יום היו רגילים. אין, לא היה כניסה לקדוש ברוך הוא לחיי היום יום. בסדר, זה קצת יותר מסובך מזה, קצת יותר עמוק מזה, אבל השם זורק אותנו לגלות, כי הגיעו עד כדי, עבודה זרה גילוי הרעיון ושפיכות דמים, עד כדי כך היה הנתק. זורק אותנו לגלות, אומר עכשיו, תחדירו את החיים שלכם, אין, בסרוכים של הנעליים, במסננת, במטבח, בסדר? באמת זה סכין, את חותכת את הבצל. עד כדי כך התורה תהיה חלק מהחיים שלך, זה אין לנו אלא דלת אמות של הלכה. אבל שוב, 2000 שנות גלות, הרב אבינר כותב על זה הרבה, שזה ממש קשה, הרג אותנו. המרחק הרוחני הזה מהקדוש ברוך הוא, בסדר? מצד אחד היה דקדוק הלכתי מאוד מאוד גדול, מצד שני הנשמה, הלימוד אמונה, התקבלו נולפן חדת בחדווה מבחירת הצדיקאיה, התרחקנו מזה, התרחקנו מזה. עד כדי כך שבאנו לארץ ישראל בלי לדעת, בלי להבין מה התורה, מה זאת אומרת בלי לדעת, בלי להבין. כשהדור הצעיר הזה בתנועת ההשכלה טוב, פתאום באים ואומרים לו סוציאליזם, מרקסיזם, לאומיות, לאן מי הם הולכים להקשיב? לגויים. הם אומרים, התורה היא כזאת יבשושית, מה יש בסרוכים של נעליים וסכין של בצל, את מי זה מעניין? טוב? אז עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את זה, שהתורה היא תהיה מאור החי שבפנימיות, אור העליון שבאור התורה. צריך ללמוד אמונה. אני יודעת שהיום, ברוך השם, תסתכלו על ארון הספרים שלנו, מלא ספרי אמונה. החיינו את הלימוד אמונה, זה החידוש של הרב קוק. לכו תלמדו אמונה. כל הספרים, לא כל, הרבה מאוד מהספרים של הרב זה ספרי אמונה. הפרשת שבוע שלו, אין היה, הוא מלמד אותך ללמוד גמרא באופן של אמונה. הכל היה אמונה, אמונה, אמונה. אנחנו כבר דור שלישי של זה, בסדר? כאילו, אז אנחנו כבר חדורים בזה, הוא נגמר שיעור. אנחנו כבר חדורים בזה. נורית הזכירה לי להסתכל על השעון. לא, הכל טוב, רק בגללך הרמתי את הראש, אז ראיתי את השעון. בסדר? אז אמרנו, לכו תלמדו אמונה. זה מה שחסר. כשמנהיגי עמנו הסתכלו על הדור הצעיר הזה שעוזב את התורה במבט של אמונה, הם יראו משהו אחר. כשהם הסתכלו עליו במבט של למה אתם לא מקיימים מצוות, הם יראו משהו אחר. בסדר, נסכם את זה שבוע הבא ואז נתקדם לפסקה א' של מאמר הדור.